احنا دبانو على انيان شزوج צריך להיות מאוחד و ديونين צריכים להיות ביניהם לא צריך לערב גופים זרים לא הוא וההורים שלה נגדה וכולו דיברנו על זה ש גם אם ההורים מציעים משהו אז הדיון בין הזוג לא צריך להתנהל לפני ההורים אלא בינם לבין עצמם עכשיו זה מביא אותנו לעוד נושא וזה יש נטייה ודאי בין גברים ואולי גם קצת בין נשים לעשות כל מיני בדיחות על עצם החיי נישואים או על האישה או על נשים זאת אומרת בן אדם יכול לומר מה המשפט האחרון שגבר אומר הדבר האחרון הפעם האחרונה שגבר מביע את דעתו זה כשהוא אומר הרי את מקודשת לי מאז כבר אחרים מכתיבים לו דעתו או יש את הסיפור על אחד שמגיע יום הנישואין 25 שלו והוא פוגש חבר שלו והוא יושב שם בוכה והחבר שואל אותו למה אתה בוכה אז הוא אומר לו אתה זוכר לפני 25 שנה התחתנתי אז הוא אומר כן אתה זוכר אחרי חודשיים אמרתי לך שהיא מכשפה אני רוצה להרוג אותה אז הוא אומר כן הוא אומר אתה זוכר מה ענית לי אז הוא אומר כן מה ענית לי אמרתי לך שמה אתה רוצה לשבת תוך כלא 25 שנה אז הוא אומר נכון אז הוא אומר טוב אבל נו לפחות אז הייתי חופשי עוד חודשיים עכשיו יש כל מיני אני לא צריך ללמד אתכם יש כל מיני בדיחות קשות ומרות וצריך להיזהר לא לספר אותו זאת אומרת זה בדיחות שלא לא לספר בכלל ולא בכלל זה לא שייך זאת אומרת זה לא תקין לעשות צחוק מהדבר הכי יקר שיש לך בחיים בפרט כי זה דבר מאוד עדין וטבע האישה שהיא כל הזמן שואלת את עצמה איך היא נמדדת בעיני בעלה וטבע האישה ש כל הזמן יש איזשהו תסכול מתמיד גם טבע גבר ככה דרך אגב שאם האישה תעשה בדיחה מקבילה גבר מסוגל לענות לגברת את רוצה? אין בעיה אני יכול לשחרר אותה זאת אומרת אתם יכולים להבין שזה יכול מהר מאוד להתגרגל לכיוונים מאוד שליליים וגם סתם ככה מאחר והקשר הוא דבר שהוא יקר ומיד הכיס הוא דבר שיש בו תמיד איזשהו צד טעון צריך לדעת שזה דבר מאוד מסוכן וההמלצה היא לשמור מרחק מזה בן אדם צריך לדעת שיש איזשהו איזון איזון עדין שבן אדם במצבים ציבוריים אתה נמצא במסיבת אירוסין אתה נמצא בחגיגה 5 שנים להיות שאתם נשואים ויש עוד אנשים נוכחים אז באיזשהו מקום אתה צריך לומר תודה רבה לאשתך יש הרבה אתה עושה סיום על משהו שהספקת ללמוד הנכון הוא שתאמר תודה רבה לאשתך ופה אתה נכנס לאיזשהו דילמה מצד אחד מטעמי צניעות אתה לא יכול לומר יותר מדי אתה צריך להוציא לאחים את העיניים אתה צריך לעשות שאחים יקנו אתה צריך באיזשהו מקום להיות עדין וזהיר בשבח שאתה נותן מצד שני אתה כן צריך לתת שבח יש פה איזשהו איזון שהוא צריך למצוא אותו מאוד חשוב שהאישה כן תשמע הרבה הכרת הטוב ועם כל זה, זה דבר שבין הבני זוג אז אנחנו צריכים קודם כל סור מירה גם בינינו לבין עצמנו וגם במצבים ציבוריים צריך להיזהר לא לומר בדיחות שהם נגד נשים, נגד חיי נישואים בדיחות כאלה לא צריכות להיות לנו לא צריכות להיות דברים שאנחנו אומרים גמרנו עכשיו חוץ מזה צריך לחשוב על כבוד הדדי אחד מהדברים שקורים תאמינו או לא זה שיש מאבקי אגו בין בעל לאישה וזה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות יש בעל שאומר מה אשתי תוציא עכשיו דוקטורט ואני רק יש לי שני תוארים אין לי דוקטורט לא בא בחשבון אני מכיר זוג שכל אחד קורא את עצמו היא מוציאה דוקטורט אז גם הוא חייב להוציא דוקטורט יש פה איזושהי תחרות ואף אחד לא חושב בעצם רגע, מה קורה עם הבית שלנו מתוך זה?
זה לא ברור בבית למשתתוח, אשתית.
בסדר, אבל צריך לדעת שמטבע הדברים, מאוד בקלות יש מאבקי אגו בין בעל לאישה, ובגלל זה ההפך, בן אדם צריך לדעת לתת, לפרגן, להביא הערכה, לנסות לנטרל את זה. אם אני אנסה ללמד אותה כמה אני חכם, כמה אני מוכשר, כמה אני מוצלח, אז בליבה היא תבוז לי. יפה. אם אני אלמד אותה כמה אני מעריך אותה, כמה היא תורמת לי, כמה היא חלק מהותי משמעותי בחיי, כמה אני לא מסוגל בלעדיה, כמה היא דווקא נתנה לי את היצע הנכונה לדעת להביע הכרת הטוב, אז בקלות בן אדם יכול להעריך את הבן אדם האחר. זה כללית, הדברים הם כמו שאמרת ממש הפוך. אדם רודף את הכבוד ולא מקבל אותו. בן אדם יכול לומר, שתדעי, כל מקום שאני הולך מעריכים אותי חוץ מהבית. זה אומר לו משהו. אדם יכול לומר, אני הולך לישיבה, אומרים לי שאני בן אדם נחמד, אני הולך לעבודה, אומרים לי שאני חרוץ, אני הולך להורים שלי, אומרים לי שאני יש לי דרך ארץ ואני פיקח, אני מגיע הביתה, את אומרת לי את כל החסרונות שלי. שתדעי שאחרים רואים אותי בעין אחרת. זה טבעי שזה יתנגן ככה, אבל זה הרבה מאוד מקרים זה נובע מכך שהוא לא יודע לפרגן לה. אם הוא ידע להקרין לה את הערכה שלו, אז מטבע הדברים, אז גם היא תדע להעריך אותו. אבל זה לא הולך בטבעיות. בטבעיות יש מאבק אגו. עכשיו אנחנו מגיעים לעוד סוגיה. סוגיה שהיא קצת, כאילו המשך של סוגיה הזו, אבל היא באיזשהו מקום בין ההלכה להשקפה. טבע האדם, כשהוא הולך ברחוב, הוא רוצה לתת לאשתו יד. טבע האדם, כשהזוג נמצאים יחד, אז הוא מאוד ישמח לשים את היד סביב הכתף שלה. וצריך לדעת שזה נובע משני מקומות. זה נובע קודם כל מהחיבה שיש ביניהם, אבל זה גם נובע מאוד מקום. שאדם מאוד מאוד רוצה להחצין, להראות. יש פן שבן אדם יותר נהנה כשאחים רואים מה יש לו. כך דוגמה, בן אדם קונה רכב מפואר, שיכול לטוס ב-200 קמ"ש. הוא יותר נהנה כשהוא טס ב-200 קמ"ש, ואחרים רואים אותו טס ב-200 קמ"ש. הוא יותר נהנה כשוואו, כולם רואים איזה רכב יפה יש לו. אבל אם הוא ילך למדבר, אז יכול להיות שיהיה לו ענה מסוימת, כי יופי, הרכב הזה נוהג נהדר, יש מיזוג נהדר, נוסע 200 קמ"ש, הכל יופי. אבל יהיה לו פחות מאשר כשהוא על הכביש, והוא מרגיש באיזשהו מקום ש... תראו איפה אני. וככה כל אדם. זאת אומרת, האדם כשהוא מתלבש יפה, אז יש סיבה למה הוא עושה את זה. בן אדם, ניקח דוגמה פשוטה, בן אדם הולך לחופשה, והוא מבלה את השבת על איזשהו אי. הוא מתלבש לכבוד שבת? לפעמים כן, לפעמים לא. אז באמת, כי הוא מרגיש אחרת. מול אחרים, אבל אם...
לא, אבל נניח כמו שהבאת עכשיו לדוגמה של שבת והמגדים, הרבה פעמים בזכות את המגדים, הבן אדם יכול להרגיש את השבת.
אני מסכים, ויש בהלכה כתוב שהוא צריך לכבד את השבת, להתלבש יפה לכבוד השבת. אבל כל אדם יודע שטבעו הוא כזה. ניקח דוגמה אחרת, בן אדם לא הולך לבית כנסת בליל שבת. הוא הולך להתפלל קבלת שבת, ערבית בבית וסעודה. איך הוא מתלבש? הוא מתלבש כאילו הוא היה יוצא לבית כנסת? הוא אמור להתלבש כך, אבל מטיבו זה פחות מעניין אותו, זה פתאום נהפך להיות יותר טרחה. אז אותו דבר צריך לדעת שבאופן טבעי בקשר בין בעל לאישה, אז יש את היצר הרע הזה, שבן אדם רוצה להראות לאחרים כמה הקשר שלו טוב. וצריך לדעת שהטבע של הקשר הזה הוא הפוך. כמה שבן אדם יכול להצניע ולהיות מאושר בקשר באופן צנוע, ככה הוא בעצם בונה אותו באופן אמיתי. כמה שבן אדם יותר מראה בחוץ, כמה כיף לו ויופי לו ונפלא לו, אז באיזשהו מקום הוא מרוקן את הקשר מהפנימיות שלו. היה לי חבר שהיה מאוד מוכשר, דילג שתי כיתות, היינו יחד אחרי שהוא דילג שתי כיתות, זאת אומרת הוא היה צעיר ממני בשנתיים. היה חגורה שחורה בג'ו-ג'יצו וקונג פו וכל מיני דברים נחמדים כאלה. היה משחק כדורסל הכי טוב, ממש היה מסוגל לקפוץ, תמיד היה לבוש טיפ טופ, מסודר, כל הציונים שלו היו 100, ויום אחד מצאו אותו שהוא חתך לעצמו את ורידים. כן, אז הביא אותו לבית חולים, בסדר. כעבור שבועיים, שלוש, אנחנו נפגשים, הולכים לטיול יחד, הולכים לדבר. הוא אומר לי, אין לך מושג כמה קשה לי עם החיים. אמר לו, אתה צודק, היה נראה לי שהכל מוצלח, מה קשה לך? זה אומר, כי אני כל הזמן מראה לכולם כמה מוצלח. אז כשלא מוצלח, אני מרגיש לחץ אטומי, כי אני כל הזמן צריך להראות לכולם שמוצלח. ואז אני בעצם כל הזמן עומד מול הלחץ הזה. אז הוא הלך לטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, והמשיך להיות מאוד מוצלח, להערכתי. עברו כמה שנים, אני מקבל טלפון, לא דיברנו, שנים. אני הייתי בארץ, למדתי, אז נסעתי לישיבה אחרת, למדתי, ואני בא להורים שלי לביקור, ואיכשהו הוא שמע שאני בשטח, שאני הגעתי לאזור. אז הוא מרים טלפון, אומר לי, שמע, רציתי לבוא לומר שלום. טוב, בסדר, אשמח לראות אותך שוב, איזה כיף. הוא אומר, זה בסדר אם אני מגיע עם הקלה שלי? אני אומר, בסדר גמור, יופי. אני בבית, ופתאום אני שומע כמו איזה 10 אופנועים מגיעים לפני הבית. הוא הגיע עם איזשהו רכב, כמו רכב מרוץ כזה, בלי גג, עם הכנף מאחורה. לא יודע איך קוראים הרכבים האלה, אתה שומע אותו, מגיע. ומה אוטו ספורט, אבל... משוכלל, זאת אומרת, אני לא ראיתי כאלה דברים. ויוצא עם קלה שהיית חושב ירדה מאיזשהו פרסומת על זה. ואני בא לומר לו שלום, מה? בא לומר לו שלום, מה שלומו? אין לו מה לדבר איתי. רק צריך לומר שלום, מה שלומך, הכל יופי, זה כעבור 120 שניות הוא חוזר לרכב, חייב לנסוע, נוסע. ואני חזרתי עם זה כל כך עצוב, אמרתי, ריבונו של עולם, הבן אדם עדיין באותו מקום שהוא היה לפני 5 שנים. זאת אומרת, הוא עדיין בשביל מה הוא בא, להראות לי את הרכב, להראות לי, כן, להראות לי איזה קלה. רגע, איזה חיים הוא יבנה? זאת אומרת, אם הוא עסוק בלהראות לאחרים, הוא לא עסוק בלבנות באופן אמיתי, בינו לבינה. וזה יצר הרע שקיים לכל אדם. אז כשאנחנו מדברים על הסוגיה של צניות במגע שבין הבני זוג, צניות בהבעת חיבה שבין הבני זוג, אנחנו צריכים לדעת שקודם כל אנחנו מתחילים מנקודה אמיתית. אני לא דן בצד ההלכתי עדיין. אני קודם כל דן בצד הזוגי, במשהו שהייתי אומר גם לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. זאת אומרת, כשזוג יושב על האוטובוס ומתנשק, צריך לדעת שלזוג הזה יש בעיה. הזוג הזה מאוד עסוק בלהראות לכולם כמה כיף להם. אבל הם לא עסוקים אחד בשני. הם רוצים שאתה תחשוב שהם בעולם אחר. אבל הם לא בעולם אחר. הם ההפך, הם איתך. הם לא רק אחד עם השני. זה בעיה. זאת אומרת, הרגע, איפה הקשר שלכם? אתה אוהב אותה, אז למה אתה צריך להראות לי שאתה אוהב אותה? אתה לא יכול להתאפק, באמת, באמת אתה לא יכול להתאפק. או שיותר כיף לך להראות לי שכיף לך. אוקיי, זה טבע האדם. אבל זה בעצם ההרס של הזוגיות הזו. זאת אומרת, שזוגיות כוללת את הפן הזה, שאני צריך להראות לאחרים שטוב לי, אני בעצם כבר לקחתי את הדבר הכי יקר שיש לי, ואני בעצם עכשיו מתחיל להשתמש בו לטובתי, להשתמש בו כאפקט, בוא נראה לכולם, כמו שיש לי רכב טוב, הרי להם את הקשר טוב שיש לי עם אשתי. ויש סיבה למה שהזוגיות יורד ויורד ויורדת, מאז שהפריצות גוברת וגוברת וגוברת, שאתה יושב על אוטובוס, וזוג לא מתבייש לעשות כל מיני דברים שאמורים להיות אינטימיים ביניהם, ועושים את זה לפנינו. יש פה מעגל שקורה, זאת אומרת, חוץ מזה שהם עכשיו משחיצים את זה, הם מנסים להראות לכולם, בעצם, תשאל את עצמך, הם מגיעים הביתה, הם ממשיכים להתנשק באותה צורה שהם התנשקו על האוטובוס? שאלה פשוטה, אני רק שואל שאלה תמימה, רגע, אתה כל כך התלהבת שהיית חייב לעשות את זה לנגד כולם, חצי נסיעה. אני שואל אותך עכשיו, אתה הגעת הביתה, המשכת? למה לא? תסביר לי, רגע, אני רוצה להבין, אתם יושבים בבית לארוחת ערב, אתם לא עוצרים את ארוחת ערב ופתאום הולכים ומתנשקים 20 דקות, אז למה לא אוטובוס? כן. אלא מה? כי מה שקורה זה שזה לא 50% ולא 30%, זה 80% ממה שקורה על האוטובוס. 80% ממה שקורה זה, תן לי להראות לכולם כמה כיף לי. ואז בעצם מה קרה? אני לא מנשק אותה, אני בעצם מראה לכולם. זה הרבה יותר הדגש, זה אפילו לא 50%.
מנשק את עצמו.
ובכל זאת יש רצון טבעי של האדם ש בן אדם כן נורמלי שהוא ואשתו הולכים לטיול והם רוצים ללכת ולהחזיק ידיים, הם רוצים כן בכל זאת קשר ביניהם מחוץ לבית גם כן, וזוג צריך למצוא את הדרכים לעשות את זה בצורה צנועה. זאת אומרת שילכו לטיול במקום שאין אף אחד, ואז שכן יחזיקו ידיים, אין עוול. זאת אומרת ההפך, זה דבר חיובי. אלא מה? בן אדם צריך לשמור על האיזון של הצניות. אבל אני אומר, בוא נמצא את האיזון של הצניות יחד עם הבעת החיבה. וזה עכשיו הפיקחות של הבני זוג. אתן לכם דוגמה. אתה רוצה להעביר לאשתך עת. כן? אז אנחנו כבר הזכרנו בסוגיה על תרת המשפחה, שהצפי של ההלכה שכשמותרים אז יהיה מגע תוך כדי שאתה מעביר את, יש לטיפות קטנות שאף אחד לא צריך לשים לב אבל שצריכים להיות שם. זאת אומרת זה תלוי בבני זוג, והבני זוג יכולים למצוא דווקא את הדרכים השנויים והדרכים שהם בתוך גם רוח ההלכה וגם גדר ההלכה וגם בעצם בקשר האמיתי שביניהם. וההפך, אני דורש את זה, אני חושב שזה חייב להיות שם. זאת אומרת, אני תמיד אומר שבעל שרק יודע להביע חיבה בחדר שינה, אז הוא פושע. זאת אומרת, חזל ציפו שיהיה מגע מחוץ לחדר שינה, שיהיה בעת חיבה מחוץ לחדר שינה, שיהיה דברי חיבה. כל זה צריך להיות חלק ממערך של חיים. אלא מה? שזה לא צריך להיות לעיני כל בית ישראל. אני ראיתי גדולי ישראל שכשהם באו לרכב, הם פתחו את הדלת כדי שהאישה תוכל להיכנס פנימה. וכשהיא יצאה, מדובר על כשהם יהיו בני 60-70, אז הם נתנו ליד לצאת. כשבן אדם בן 70 נותן יד לאשתו, אף אחד לא מסתכלים על זה באותה דרך. אבל גם כן נתנו ליד לעזור לה לצאת מהרכב. פה כל אחד צריך למצוא את האיזון שלו, אבל צריך לדעת שהחיבה האמיתית היא חיבה שלא צריכה להראות לאחרים. בהפך, כשבן אדם מרגיש את הצורך הזה, שידע שזה לא 50%, כמו שהזכרנו. זה לא 50%, אני גם אוהב אותה וגם רוצה. לא, זה נהפך להיות, אני בעיקר רוצה להראות לאחרים. וזוג מהר מאוד יכול ליפול לפח הזה, שהדגש שלהם בזוגיות הוא לעיני אחרים. וזה יכול לבוא לידי ביטוי בדברים אחרים. כשאשתך אומרת משהו מצחיק, ואתה נמצא אצל אחרים, פתאום החיוך שלך יותר גדול. כשאתה אומר משהו והיא, אז פתאום החיוך יותר גדול, ואתה פתאום שאתה צריך, רגע, למה אני לא זוכל חיוך כזה בבית? ואתה, זה כבר דברים שזוג צריך לחוש בעצמו. צריך לדעת, המבנה צריך להיות מבנה אמיתי. ככל שבן אדם יותר מחצין, ככה בן אדם פחות בונה את הפנימיות, וההפך, הוא בונה לעצמו מגדל בלי יסוד, ומגדל כזה לא עומד. זוג שיש לו קשר אמיתי, לא צריך את האישור של אחרים. לא צריך את שכולם יסתכלו ויאמרו כמה זה טוב. זה, וזה אתגר של הדור שלנו. כי אתה מסתובב ואתה לא יכול לעלות על אוטובוס בלי לראות מסביבך כל מיני דברים שכל הזמן נותנים את התחושה שזה קשר אמיתי. אנחנו יודעים שזה לא. זה גם מוכיח את עצמו שזה לא. זה לא מחזיק מעמד. עכשיו, אני אשאל עוד שאלה פשוטה. אם אתה כל כך אוהב אותה, כמה פתקים השארת לה? זאת אומרת, האדם יטען, אני עושה את זה מתוך אהבה. אנחנו דיברנו, אתה אוהב אותה, אין בעיה. תשאיר לה פתק בנעל, תשאיר לה פתק בענק, תשאיר לה פתק בתנור, תשאיר לה פתק בכל מיני מחבואים, כל פעם היא תפתח ותראה שאתה אוהב אותה. ואף אחד אחר לא צריך לדעת, ישן אתה באמת הבאת את החיבה שלך. אם זה באמת זה, אז יש אפיקים אחרים להביע את החיבה, ואפיקים שהרבה יותר יחלחלו לתוך ליבה. אז שוב, אנחנו התחלנו מתוך דיון על הצניות במחמאות בין בני זוג, שכשבן אדם נואם במקום ציבורי, מצד אחד הוא צריך להביע את ההכרה שלו לאשתו, מצד שני יש דברים שזה לא עסק של אף אחד, לא צריכים להאמר לפני אף אחד. דיברנו שכבוד הדדי זה אומר לא לומר בדיחות על חשבונה, לא לומר הערות על חשבונה, ודאי לא לומר ביקורת לפני אנשים אחרים. וכשאנחנו נמצאים במקום ציבורי צריך מאוד להיזהר מהאגו שלנו שכן בא לידי ביטוי. זה מאוד טבעי שכשיש דיונים וויכוחים ואני לא מסכים איתה, שזה נהפך להיות דיון שמחור לציבור, ששנינו בעצם משחקים אותה לפני אחרים. זה מאוד טבעי שזה יקרה לפני ההורים שלי, לפני ההורים שלה, לפני האורחים, ובן אדם צריך לדעת לעצור את זה, לומר טוב, אז נדבר על זה. זה מאוד טבעי שאם אתה ואשתך יש לכם דיון, זה יכול להיות דיון אפילו על דבר תורני. זאת אומרת, ישבנו בשולחן שבת, בעל אחד אומר, בתורה כתוב ובני קורח חיו. אשתו אומרת, לא, נראה לי כתוב ובני קורח לא מתו. אז הוא אומר, לא, כתוב חיו. אז היא אומרת, טוב, אני חושב שכתוב לא מתו. אז הוא אומר, מתי פעם האחרונה שחזרת פרשת שבוע? רגע, אתה הולך להתווכח עם אשתך, למה לפני? זה שאתה טועה זה כבר לא מעניין אותי. אבל זה נהפך להיות ויכוח להראות לאחר כמה אני יותר צודק. זאת אומרת, זה בעצם נהפך להיות מאבקי אגו מול אחרים. תלכו, אתם רוצים לעשות דיון, תעשו את זה בחדר פרטי, תעשו ביניכם, זה יהיה הרבה יותר רגוע. כשזה לפני אחרים, אז אני לא צריך, לא רק אני מולה, אלא אני גם צריך להראות להם שאני חכם. וזה הרבה פעמים, זה טבעי שזה יקרה, אבל אתם מבינים שזה מוליד הרס, זה לא בונה, ההפך. מתוך זה עברנו לדיון על הבעת חיבה בדרכים במקומות ציבוריים, שבן אדם צריך לדעת לעשות את זה בצורה שקטה בינו לבין אשתו. יש דרכים לעשות את זה, אף אחד אחר לא צריך לדעת ולראות, וצריך לדעת שכשבן אדם, ההפך, שהוא מחצין את זה, אז כמעט תמיד זה בעצם כי הוא מרוקן את הפנימיות, והדגש היא נהיה יותר ויותר לחיצוניות שבקשר. כן? בסדר?